שלום למאזינות והמאזינים. ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסט השנייה של עולמה של הילדות. ותודה שאתם איתנו. סדרת הפודקאסט עולמה של הילדות רוצה לתאר ולהסביר את חינוך ולדורף, שנקרא בישראל גם חינוך אנתרופוסופי, מכיוונים וזוויות שונות. הסדרה הראשונה הייתה מעין רקע או בסיס לכל מה שנדבר עליו, ובסדרה החדשה ננסה לחדור לעומק, להבין, לחשוב על כמה וכמה סוגיות, שאלות ונושאים בתחום חינוך ולדורף. שמי גלעד גולדשמיט, ואני מקווה שגם נהנה וגם נשכיל במהלך פרקי הסדרה. יש בסדרה הזאת 10 פרקים, ורצוי, אבל לא הכרחי, לשמוע אותם לפי הסדר. אני אשמח לתגובות, שאלות, הערות, כל מה שיכול ליצור שיח ודיון על הנושאים השונים. אז בואו נתחיל. אנחנו מתחילים את הסדרה השנייה של עולמה של הילדות, סדרת הפודקאסט, שמנסה לתאר את חינוך ולדורף, חינוך אנתרופוסופי. אני מקווה שגם הסדרה הזאת תהיה מעניינת ותועיל במשהו. והנושא הראשון עליו אנחנו רוצים לדבר הוא חינוך ולדורף בבית ובמשפחה. זאת אומרת, אני רוצה שנתכוון יותר אלינו. ההורים, המטפלים, כל מה שקורה סביב הילדים מעבר לגן או לבית הספר. וקודם כל אני רוצה להדגיש את הגישה הכללית של חינוך ולדורף כאשר עוסקים בילדים בגיל הצעיר. ילדים בשנים הראשונות שלהם לא מתחנכים מדיבורים, מהסברים, מהבנות שכליות, ומכל מיני דברים שמדברים למבוגרים. אלא, מה כן משפיע עליהם? האווירה שסובבת אותם. הממשות, פיזית, הנפשית, הרוחנית, שעוטפת אותם. ובעיקר מהדברים הקטנים, הפשוטים, שנעשים לידם ואיתם. מהלך הטבע, עיצוב החצר והבית, הדרך בה אנחנו מבשלים, יוצרים, בונים, איך אנחנו מבלים את שעות הפנאי שלנו, ואולי חשוב מכל, האווירה הנפשית רוחנית שאנו המבוגרים יוצרים סביבם. פה צריך להבין שהחוק הוא, או הכלל, הוא שכל מה שנמצא מסביב, הופך להיות בסופו של דבר חלק ממני. זה הכלל היסודי, של הילדות הרכה. ילדים שגדלים באווירה של שמחה, עליזות, כנות, פתיחות, יפנימו את האווירה הזו. ילדים שגדלים באווירה של עצבנות, מתח, אלימות, יפנימו את האווירה הזו גם. ואם האווירה הזו תהיה סביבם זמן רב, שעה אחרי שעה, יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, היא תהפוך להיות חלק מהם. בשנים הראשונות ילדים מפנימים את כל מה שקורה סביבם, במובן הרחב ביותר, ומתעצבים בהתאם. כמובן בצורה מאוד אישית, כל ילדה וילד בצורה ייחודית להם, אבל תמיד מתוך חיקוי והפנמה של האווירה סביבם. מה זה אומר עלינו כמבוגרים שמלווים ילדים? זה אומר שאנחנו צריכים לנסות וליצור סביב הילדים שלנו את אותה אווירה, את אותו מרחב, אפשר להגיד, נפשי, פיזי, שאנחנו רוצים שהם יפנימו. פה אני רוצה להגיד משהו במיוחד להורים שבינינו. אני מדבר הרבה מאוד פעמים עם הורים על החשיבות של סביבה מחנכת, של מודל לחיקוי, כל מה שאמרתי עד עכשיו, ובאופן טבעי עולים בנו רגשות של אשמה, של חרטה, אפילו מוסר כליות. אנחנו מתבוננים אחורה על כל מה שעשינו עם הילדים שלנו, או שלא עשינו, ומרגישים שלא עשינו מספיק, שלא היינו מספיק טובים, שהיום אולי הייתי עושה דברים לגמרי אחרת. פה מאוד חשוב לי לומר שאיסורי מצפון ורגשות אשמה לא מובילים קדימה, אלא תמיד אחורה. הם לא עוזרים, אלא מדכים ומחנכים, ומנמיכים אותנו ואת הילדים שלנו. זה נכון שרגשות אשמה הם חלק מאיתנו. אפשר, אולי צריך לקבל אותם, אבל בוודאי שלא להישאר איתם. אנחנו חייבים להבין שהם לא עוזרים. ואני מציע לכולנו את האפשרות הבאה. לומר לעצמנו, מה שעשיתי היה הטוב ביותר שהייתי יכול לעשות. הייתי במצב התודעתי, הנפשי, בו יכולתי להיות, והייתי, הם, אוהב, מחנכת, הטובה ביותר שיכולתי להיות באותו שלב. אבל עכשיו אני מסתכלת קדימה, ואני רוצה לראות מה אני יכולה לעשות היום, ובימים הבאים, כדי להיות האם הטובה ביותר, כדי להיות האב הטוב ביותר, כדי להיות המחנכת הטובה ביותר. ואז, באווירה הזאת, להמשיך. אנחנו תמיד מסתכלים קדימה, לעתיד. בוא רגע נבין שגם הילדים מכוונים תמיד לעתיד, ואנחנו צריכים להיות שם יחד איתם. עכשיו בוא נחזור לנושא האווירה. נערה בת 16 יכולה אולי להבין שאמא ואבא מדברים בשתי שפות שונות, ואומרים לה למעשה דברים סותרים. או שכמעט כל מה שאומרים לו בבית ספר מנוגד למה שאומרים לו בבית. גם נערה בת 16, כדי להבין את זה ולהפנים את זה, צריכה ליווי, הסבר, ייעוץ, אבל היא יכולה לעשות את זה. היא מבוגרת מספיק כדי להבין ולהפנים סתירות וחילוקי דעות בסביבתה. אבל אותה נערה בגיל 3, 5, 7, 8, לא יכולה להבין את הסתירות הללו, וגם לא יכולה להפנים אותם. הסברים חכמים לא יעזרו פה. סדירות, כיוונים שונים, הלכי נפש ורוח בכיוונים לגמרי לגמרי שונים, בין המלווים הבוגרים של אותה ילדה, ייצרו בנפש שלה חוסר הרמוניה, פיצול, חוסר לכידות. ואם נזכור שבשנות הילדות, האישיות שלנו מתעצבת במובן העמוק ביותר, הרי שברור שיכולות להיות לכך השלכות בבגרות. אנחנו יודעים מחיינו הבוגרים, כמה חשובה אישיות חזקה, מלוכדת, הרמונית, בעלת שיווי משקל וגרעין פנימי יציב. אישיות מלוכדת ויציבה נבנית בשנים הראשונות. זאת החממה כביכול בה היא מתעצבת. ואחד הדברים החשובים ביותר לשם כך, היא סביבה בוגרת, יציבה והרמונית, שמדברת סביב לילדים, ועם הילדים באותה שפה, באותם אופנים. הילדים בגיל הרך, כמו שאמרתי, סופגים לתוכם, ולא מודע, ללא קשר להסברים, למילים, למושגים, את האווירה סביבם. והאווירה הרמונית יוצרת בסופו של דבר אישיות יציבה. עכשיו בואו נעשה את החיבור של כל מה שנאמר עד עכשיו לחינוך ולדוף. ברור, שאנחנו כמלווים של הילדים צריכים ליצור סביבם את האווירה הכי הרמונית, הכי אחידה, אפשר גם להגיד הכי שלמה. הדבר נכון דרך אגב בכל מקום, בכל גיל, אבל אני חושב שהוא נכון במיוחד לזרם חינוך כמו חינוך ולדוף, שהוא חינוך אידיאולוגי. אנחנו דיברנו על כך בפרקים הקודמים, שאני מקווה ששמעתם אותם, שחינוך ולדוף נשען על אידיאולוגיה, על השקפת עולם. השקפת העולם הזאת נקראת אנתרופוסופיה. זה לא אומר שההורים, או אפילו המורים או הגננות, חייבים להיות אנתרופוסופים. זה כן אומר שעליהם להבין במה מדובר, ולנסות לכוון את חיי היומיום של הילדים באותו כיוון, שבו הם מתנהלים בגן ובבית הספר. הצורה הטובה ביותר לראות את זה לדעתי, היא שאנחנו נושאים יחדיו משימה משותפת. כל המבוגרים שמלווים את הילדה או הילד, עושים מאמץ משותף, מתואם, ליצור סביבם את האווירה, את הסביבה, את ההרגלים, את הריתמוסים, שיעזרו להם להתפתח בצורה הטובה וההרמונית ביותר. אז זאת משימה משותפת, ליצור אווירה דומה, סביבה דומה, עיצוב דומה, לכל אורך היום, השבוע והחודש. וכמה שנצליח לגבש סביב הילדים שלנו את אותה אווירה, את אותם ריתמוסים, את אותם פעילויות, כך נעזור להם, כמו שאמרתי, לפתח את האישיות היציבה ביותר והחזקה ביותר בבגרות. ונראה לי שבתקופה שבה אנחנו חיים, זאת אחת האיכויות החשובות ביותר שאנחנו יכולים וצריכים לטפח ולעודד אצל הילדים שלנו. אז איך נעשה את זה? איך אנחנו כהורים, כמשפחה, כמלווים של ילדים, שנמצאים במסגרות של חינוך ולדוף, יכולים לסייע להתפתחות שלהם, יכולים לעזור, יכולים לפעול בתאום עם מה שקורה במסגרת החינוכית. וכל מה שאני אומר עכשיו, נובע מתוך הפסיכולוגיה והבנת הילדים של רודולף שטיינר, חינוך ולדוף, וכמו שאני מבין אותם. אני רוצה להדגיש שוב, שאני אומר רק דברים שאני חושב ועומד מאחריהם. יכול להיות שתשמעו אנשים אחרים, מדברים, חושבים על חינוך ולדוף בצורה לגמרי אחרת, ואולי הם היו גם אומרים דברים אחרים, ולדעתי זה דווקא מאוד יפה. וגם חשוב לי לציין, שכדי להבין את הדברים בבסיס, אני ממליץ מאוד לשמוע את סדרת הפודקאסט הראשונה של עולמה של הילדות, ולקרוא את הספרים שלי על חינוך ולדוף, במיוחד את הספר שנקרא גם עולמה של הילדות. הדבר הראשון עליו אני רוצה לדבר, ובעיניי הוא מאוד מאוד חשוב, במיוחד בשנים הראשונות, הוא מה שנקרא אורח חיים ריתמי, מסודר וחוזר על עצמו. אני עוד פעם מזכיר את העיקרון הראשון בילדות המוקדמת, כל מה שנמצא מסביב הופך להיות חלק ממני, מהאישיות שלי. אורח חיים ריתמי, ברור, מסודר, יוצר קביעות, יוצר סדר, יוצר הרמוניה, שבסופו של דבר מסייעים לילד, לילדה, לעיצוב אישיות בדיוק בכיוון הזה. הוא גם עוזר לילדים לעצב בתוכם ביטחון ואמון בעולם. וכמובן הפוך, אורח חיים לא מסודר, משתנה ללא הרף, ללא ריתמוסים, לא קבוע, מאוד יקשה על הילדים ליצור אישיות יציבה, קבועה, עם ביטחון עצמי. מה אני מתכוון באורח חיים מסודר, הרמוני? אני מתכוון שבחיים של הילד יש הרגלים קבועים שחוזרים על עצמם, אנחנו כביכול יוצרים עבור הילדים, גם עבורנו, כמה תחנות במהלך היום, השבוע, החודש, גם השנה, שהן קבועות וחוזרות על עצמם שוב ושוב. אפשר גם לקרוא לזה תקסים. אנחנו יוצרים מהן תקסים קטנים, כמה פעמים ביום, שבוע, שנה, והתקסים האלה, או ההרגלים האלה, מלווים אותנו לכל אורך חיי היום-יום. אני רוצה להביא במקום הזה את המילים היפות של השועל, בספר הנסיך הקטן, שאני ממליץ לקרוא אותו שוב, וזה בדיוק המקום שבו הנסיך הקטן פוגש את השועל, והשועל מסביר לנסיך הקטן כיצד לאלף אותו. אז אני קורא מהספר. אנא, אלפני נא, התחנן השועל לפניו. אם כן, שאל הנסיך הקטן, מה המעשה שעליי לעשות? לשם כך השיב השועל, עליך לגלות סבלנות ואורך רוח. תחילה תשב לך במרחק מה ממני, כך, על הדשא. אני אציץ בך, ואתה תשב דומם ולא תאמר דבר, כי הדיבור הוא מקור כל אי ההבנה. וכך, כל יום, תוכל לשבת קרוב יותר אליי. מוטב גם לשוב יום-יום באותה שעה. אם תשוב למשל בשעה הרביעית אחרי הצהריים, התחיל להיות מאושר כבר בשעה השלישית. וככל שתתקרב שעת הפגישה, ארגיש עצמי מאושר יותר. ובהגיע השעה הרביעית, התחיל באמת להתרגש ולדאוג. ואז, הדע לראשונה את מחיר העושר. אבל אם תבוא בכל שעה שתהיה, לא הדע לעולם מתי עליי להתכונן בליבי. כי גם בעניין הזה, יפה כוחם של תקסים קבועים. מה זה טקס? שאל הנסיך הקטן. גם זה מן הדברים שהוזנחו יתר על המידה, ענה השועל. והרי זהו מעשה המבדיל יום אחד מכל יתר הימים, ומייחד שעה אחת מכל השעות האחרות. אני לא רואה אפשרות לומר זאת יותר יפה. השועל הקטן פשוט מבטא מקסים את החשיבות של חזרה קבועה באותה שעה על אותו דבר ולמעשה של טקס. אז, טקסים משותפים. אני אתן כמה דוגמאות. קודם כל נתחיל מארוחות משותפות של כל בני המשפחה. ארוחה משותפת בשעה קבועה היא מאוד חשובה. לא סתם בכל הדתות הגדולות, יש לארוחות משקל רב, והם חלק מהטקסים של החג. במידת האפשר רצוי שכל בני המשפחה יכינו את הארוחה, יאכלו ביחד, ויקחו חלק בניקיונה. כאשר הילדים קטנים חשוב לומר משהו לפני הארוחה, ברכה, תפילה, שיר קטן. עוד פעם אני מדגיש שהילדים נבנים מתוך טקסים קטנים כאלו. הם נבנים מתוך אווירה של רצינות ושקט, למשל לפני תחילת האוכל. מתוך אווירה של הודיה, של יראת כבוד. עוד מנהג יפה שראיתי בהרבה מקומות, הוא שאנחנו גם מסיימים את הארוחה ביחד. הארוחה היא הזדמנות מצוינת, ליצור עבורנו, עבור ילדינו, זמן שקט, רק לנו, לשיחות, לשאלות, לתחושה הדדית של בני המשפחה, זה את זה, בקיצור, למפגש. זה אולי מיותר לציין, אבל בכל זאת, חשוב לי לומר, שבזמן הארוחה אנחנו שמים את הטלפונים בצד, ויוצרים אווירה שקטה, ללא הודעות, צפצופים, שיחות והסחות דעת. אני הרחבתי על שאלת הטכנולוגיה והמדיה בסדרה הראשונה, ולכן אני לא מרחיב יותר פה. כמובן שעדיף שכל הארוחות תהיינה משותפות, זה לא תמיד אפשרי, כך שלפחות ארוחה אחת ביום תהיה קבועה לכל בני המשפחה, משותפת וטקסית ככל האפשר. נושא שני שאני רוצה להדגיש, הוא ההשכבה וההתעוררות. עבור רובנו מעברים הם לא עניין פשוט. עבור ילדים מעברים הם במיוחד מורכבים. מעבר ממקום למקום, מעבר מפעילות לפעילות, מעבר בזמנים. כל מחנכת שעובדת עם ילדים בגיל הצעיר, יודעת שמה שעושה את היום קודם כל, הרמוני או לא הרמוני, נעים או לא נעים, הוא המעברים. אנו גם יודעים זאת כהורים. כאשר אנחנו רוצים לצאת בבוקר לגן או לבית ספר, להתכונן לנסיעה, לטיול, או סתם לעבור לדבר הבא עם הילדים שלנו. עכשיו, המעברים המשמעותיים ביותר בחיי היומיום, הם ההירדמות וההתעוררות. להרבה מאוד ילדים קשה להירדם, או להתעורר, או שניהם. ביחד עם זאת, אלו מעברים חשובים מאוד, ועלינו לראות כיצד אנחנו יכולים לעזור לילדים לעשות אותם בצורה המיטבית. אולי מילה על השינה. כאשר אנחנו נרדמים, אנחנו עוברים לעולם אחר, עולם של שינה וחלומות. עולם שעבור הילדים הוא במובן מסוים, הרבה יותר קרוב אליהם מעולם העירות. במובן הרוחני, אפשר לומר, משם הם באו. כעת עליהם להסתגל ולהכיר את העולם הפיזי והמודע. זאת הסיבה שילדים זקוקים לכל כך הרבה שעות שינה. בשינה אנחנו מתחזקים, מתמלאים כוחות, מתרעננים, ובמובן הרוחני גם לומדים. עושים תהליכי עומק, עושים תהליכי עיכול. כל מה שראינו וחווינו בעירות, אנחנו מפנימים. השינה היא לכן הבסיס גם ללמידה משמעותית, וגם לרגעי עירות משמעותיים, והחשיבות שלה עצומה. מכאן שעלינו לראות כיצד אנחנו מעצבים את המעבר של הילדים לעולם השינה בצורה המתאימה ביותר. גם פה רצוי ליצור מעין טקס או תהליך שחוזר על עצמו מדי לילה, ובמהלכו הילדה שלנו נרגעת, נכנסת פנימה אל תוך עצמה ומכינה את עצמה להירדמות. כמה אפשרויות. סיפור לפני השינה שחוזר על עצמו שוב ושוב זמן ארוך, אותו סיפור עדיף כמה שבועות, שיר קבוע, נגינה שקטה. עוד פעם אני חוזר על מה שכבר אמרתי בסדרה הקודמת, עדיף תמיד מכלי נגינה חי, ולא ממכשיר. ברכה, תפילה, כל אלה חשובים ויעזרו לילדים שלנו לעשות את המעבר. אתם כהורים כמובן עשו את מה שנראה לכם ונובע מתוך השקפת עולמכם. רק חשוב לזכור שללא שום קשר להשקפת העולם שלי כהורה, ילדים בגיל הצעיר זקוקים למעבר שקט, בטוח, ובעיקר חוזר על עצמו שוב ושוב כל ערב בתהליך ההשקבה. ועוד הערה שאולי מיותרת ומובנת מאליה, אבל בכל זאת, הרדמות מול מסך, טלוויזיה, מחשב, סמארטפון או כל מסך אחר, יכולה אמנם להיות אפקטיבית, זאת אומרת יעילה עבור ילד זה או אחר, אבל ההשפעה שלה היא בדיוק הפוכה מכל מה שתיארתי עד כה. מסכים, מכונות, נוטות לקחת מאיתנו כוחות. הקצב המהיר, התמונות המתחלפות, המלל הבלתי נגמר, ולא פחות בהרבה מאוד מקרים גם התוכן עצמו, מקשה על הילדים להיכנס לעולם השינה עם האווירה הנכונה. רצוי שילדים יצפו כמה שפחות במסכים, במיוחד בגיל הצעיר, אבל בכל מקרה, בוודאי שלא, בשעתיים שלוש לפני ההירדמות. בבוקר, כאשר אנו מתעוררים, אנחנו שוב עוברים מעולם אחד לעולם שני. מעולם השינה לעולם העירות. זהו גם מעבר שיכול להיות מאוד מורכב ולא פשוט עבור ילדים רבים, וכדאי לעצב אותו בהתאם. רצוי למשל להעיר את הילדים עם שיר, או נגינה בכלי נגינה עדין, במילים רכות, ובחדר חשוך יחסית. צריך לזכור שיש ילדים שזקוקים להרבה מאוד זמן כדי לחזור לעצמם, ולכן כדאי להעיר אותם כמה דקות לפני הזמן, ולתת להם לנוח ולחלום במיטה. עד פה דיברנו על ריתמוסים או הרגלים או טקסים שמתרחשים במהלך היום. אבל יש גם הרבה מאוד ריתמוסים או הרגלים או טקסים שהם בריתמוס של שבוע. כך למשל, ניקח רגע טיול ביום מסוים בטבע. עדיף כמובן כל יום לטייל בטבע בשעה קבועה, אבל לא תמיד זה אפשרי. או ללכת לפארק ביום מסוים בשבוע. בימי המנוחה, בסוף שבוע, גם רצוי ליצור פעילויות ואירועים שחוזרים על עצמם שוב ושוב. למשל, ארוחות שישי, טיולי שבת, או נסיעות משפחתיות. עבור ילדים עד גיל ההתבגרות, פעילויות שחוזרות על עצמן בקביעות, עם אותם אנשים, יוצרות הלך נפש מסודר, יציבות וביטחון. זה מעין מקום בטוח בנפש, אי של יציבות, שבגילאים מבוגרים נושא פירות. עד כאן דיברתי בעיקר על ריתמוסים או טקסים. עוד נושא מאוד מאוד חשוב הוא שאלת הקשר או השיח בין הילדים לבין עצמם ובין הילדים לבין המבוגרים. ילדים מתפתחים וצומחים קודם כל מתוך קשר אנושי. רק אנשים, רק קשר אישי, יכול לעורר את כוחות הנפש שחבויים בכל אחת ואחד מאיתנו. זאת עובדה מאוד פשוטה, היא הוכחה באלפי מחקרים בתחומים שונים, גם בתחומי הלימוד, גם בתחומי הנפש, וגם בתחומי המעשה. אנחנו גם מכירים את זה מהחיים שלנו. חישבו על זמן בית הספר שלכם. חפשו חוויה משמעותית של למידה או של צמיחה, ותמיד תמצאו שם בן אדם. בן אדם שהיה לידי, שראה אותי, שליווה אותי. בעידן שאנחנו חיים, המכונות נוטות להחליף אנשים. כך בתעשייה, כך בתחומי החינוך, ובטח בשעות הפנאי. ילדים נמצאים הרבה מאוד שעות מול מסכים. לדעתי, הרבה יותר מוקדם והרבה יותר מדי זמן. למעשה מתרחש פה מעין ניסוי בקנה מידה ענק, ללא בקרה וחשיבה רצינית, והניסוי הוא, כיצד יצאו בני אדם שמגיל צעיר היו חשופים לשעות של זמן מסך בכל יום. בהקשר הזה, חשוב לדעתי לעשות מאמץ. מאמץ שיישא פירות עבור ילדינו, גם עבורנו לדעתי, לבלות עם הילדים את שעות הפנאי, להיות איתם, לשוחח, לטייל, לשחק וליצור. במובן הזה, כמה שתהיו כהורים או כמלווים של ילדים, יחד עם ילדיכם, ביצירה, במפגש, בשיח, בטיול, בכל מישור שהוא, אתם מחזקים אותם, מטפחים אותם, ובונים את הכוחות החיוביים גם בהם וגם בכם. בהקשר הזה אני ממליץ לנסות להיות עם הילדים באופן מודע ומתוך החלטה ללא טלפונים. נסו בבקשה להפריד בין זמן מסך וזמן ילדים. אני יודע שזה קשה מאוד. אנחנו נוטים להיות תמיד זמינים, תמיד ערניים, תמיד עם עין ואוזן על המסך, אבל בהקשר החינוכי יש לזה מחיר מאוד מאוד כבד. הילדים מתרגלים לחוסר תשומת לב, לפיזור נפש, לחוסר התכוונות, ויהיו לכך בטוח השלכות. לכן אני מאוד ממליץ לנסות להיפרד מהטלפון לשעה-שעתיים, ולהיות רק עם הילדים. קשה, אבל כדאי. אחת האפשרויות היפות למשל ליצור עם ילדים, היא לבשל ולאפות יחד איתם. זאת גם פעילות יצירתית, מלאת שמחה והתלהבות, זו גם הכנה מצוינת לחיים הבוגרים, וזו גם פעילות שאפשר לעשות אותה ביחד כמעט בכל גיל. אפשר להתחיל בעזרה פה ושם בגיל הרך, להתקדם עם הגיל לבישול ואפייה עצמאית. במידת האפשר, הייתי מנסה לבשל כמה שיותר עם הילדים בבית, ולא להכין עבורם את האוכל ללא השתתפותם. לאפות איתם עוגיות ועוגות, להכין לפתנים, מרקחות, ריבות, אוכל, וכן הלאה וכן הלאה. מהניסיון שלי, ילדים מאוד אוהבים לבשל ולאפות, לא צריך שום מאמץ לחבר אותם לכך, והיתרון בבישול הוא כמובן שתמיד יש תוצאה, ואת התוצאה אפשר לאכול. עוד פעילות מצוינת וחשובה בהקשר של הקשר, הקשר קשר, היא הקראת סיפורים. ילדים מתפתחים באין ספור דרכים משמיעת סיפורים, ואחר כך מקריאה של ספרים. אני אעשה על כך בהמשך פרק נפרד. בין השאר אפשר לחשוב על טיפוח עולם הדמיון, העשרת אוצר המילים, עידוד החשיבה, השרה של החשיבה, הרחבת העולם הפנימי, ועוד המון 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 דברים שסיפורים מטפחים אצלנו, אצל הילדים. וכמובן הקשר ביני ובין הילדים, שנבנה מתוך הסיפור המשותף. אני אם כן ממליץ להקריא לילדים סיפורים ושירים, רצוי מהקלאסיקה הישראלית, מהגיל הצעיר ביותר. בדרך כלל אפשר להתחיל כבר בסוף השנה הראשונה, עם שירים קטנים, סיפורים קצרים, או סיפורים שאנחנו ממציאים עבור הילדים. רצוי שתהיה, כמו שכבר דיברנו, שעת סיפור קבועה בערב, לפני השינה, אבל גם בזמנים שונים של היום, נוכל לחזור לספרים שוב ושוב. ילדים אוהבים חזרות, הם נבנים מחזרות. ביטחון עצמי נבנה מחזרה קבועה על אותו דבר שוב ושוב. לכן מאוד חשוב לחזור על אותו סיפור או ספר שוב ושוב, גם אם זה שבועות ארוכים, עד שהילדים עצמם רוצים משהו אחר. בבקשה, אל תפסיקו להקריא לילדיכם סיפור, בגלל שלכם נמאס לשמוע אותו. סיפור שחוזר שוב ושוב במשך זמן ארוך, בונה את הילד במובנים מאוד מאוד עמוקים. אני עכשיו רוצה להזכיר עוד כמה דברים שהם אולי מובנים מאליהם, אבל לעתים אפשר לשכוח אותם. אז ראשית, החשיבות של יציאה לטבע ושל בילוי בטבע, בכלל של שהות בטבע. החיבור עם הטבע, אדמה, מים, צמחים, חיות, רוח, שמש, הוא חיוני לכל אדם, ובעוצמה הרבה יותר גדולה לכל ילדה וילד. אנחנו לא נפרדים מהטבע. גם אם לא נצא מהבית וננשום רק אוויר ממוזג, ולא נראה שום קרני שמש אלא רק אורות ניאון, לא ניגע בחיות ולא יהיו סביבנו צמחים, עדיין אנחנו קשורים לטבע והוא אלינו. את הקטסטרופה האקולוגית שמתרחשת לנגד עינינו, נוכל לרפא רק אם ילדינו יהיו מהגיל הצעיר בטבע, עם הטבע, וילמדו לנוע בו, להרגיש אותו, ולגלות את סודותיו. כהורים וכמלווים של ילדים בעולם המלאכותי והמודרני, אנחנו צריכים לדעתי לעשות כל מאמץ לצאת כמה שיותר לטבע, לשהות בו, ללון בו, לשחק בו, ולקרב את ילדינו אליו. גם בנושא הזה רצוי לשמור על הרגלים קבועים, ימים קבועים ופעילויות קבועות. כמובן שאפשר ורצוי פה ושם לאלתר, לצאת למקומות חדשים, לקיים פעילויות מחוץ לשגרה, אבל גם להם יש משמעות רק אם יש שגרה. וכאשר אתם בטבע, שני דברים, בבקשה. ראשית, אל תביאו טכנולוגיה. נסו להיות קרובים כמה שיותר לים, לחול, ליער, לחורשה, לדשא, לצמחים ולחיות. זאת הזדמנות מצוינת לקרב גם אותנו, המבוגרים, לעולם הטבעי וההרמוני ממנו בנו. תנו לילדים להתלכלך, להתבצבץ, להירטב, להיות יחפים ולגעת בכל דבר. כך אתם מחזקים אותם, מעודדים את הביטחון שלהם ונותנים להם להרגיש את עצמם בהרבה מאוד אפשרויות. אז זה דבר אחד, ללא טכנולוגיה. דבר שני, בלי הסברים. אנחנו לא יוצאים לטבע כדי ללמוד עליו, בראש. אנחנו יוצאים לטבע כדי לחוש אותו, כדי לגעת בו. ההסברים, הלימוד, הסחלטנות, מקומה בגיל הרבה הרבה יותר מאוחר. לסיום אני רוצה להזכיר עוד שני תחומים, שאני אזכיר אותם ממש רק בקצרה, בגלל הרגישות של הנושא, והם מחלות ותזונה. אני עוד פעם עושה את זה מאוד מאוד בקצרה, יש על כך הרחבה בהרבה מאוד ספרים על חינוך ולדוף, גם בספרים שלי. בהקשר של מחלות, כמובן שצריך תמיד להתייעץ עם רופא, וכל מה שאני אומר הוא לא תחליף, אלא רק גישה כללית מאוד. אז מחלות בכלל, ובמיוחד מחלות חום, הם בדרך כלל הדרך של ילדים להתפתח, לעשות שינויים ולצמוח דרך הייחודית שלהם. אני רוצה פה להדגיש שהרוח או הנשמה של הילד, הגרעין האינדיבידואלי שלו, מנסה בשנות הילדות הראשונות לעצב את הגוף בדרכו, לצרכיו. אפשר לראות את כל שנות הילדות כמעין ניסיון של רוח הילד לעצב את הגוף כך שיהווה עבורה כלי להמשך החיים. אפשר לראות את זה כתמונה של פסל, הגוף, אותו הפסל, הרוח, מנסה לעצב לפי ההשראה לפי הדמיון שלו. מחלות בכלל, ומחלות ילדות במיוחד, הם אחד האמצעים המשמעותיים ביותר בעיצוב הזה. והחום הוא חלק מאוד מאוד חשוב ומהותי בתהליך הזה. כך שעם כל הזהירות, ותמיד בהתייעצות עם רופא, יש לראות כיצד אנחנו לא מונעים מחלות חום, ולא מורידים באופן אוטומטי את החום, אלא עוברים יחד עם הילד את המחלה, ומלווים אותו כמידת האפשר. בהקשר של תזונה, אני רק רוצה לציין שגם מערכת העיכול נבנית ומתעצבת בשנות הילדות הראשונות. והיא מתעצבת לפי מה? לפי מה שהילדים אוכלים או לא אוכלים. מכאן שתזונה בריאה חשובה מאוד בשנות הילדות הראשונות. אני אסתפק בהערה הזאת בינתיים. עד כאן בפרק הזה, שבו ניסיתי לדבר על תרבות הפנאי, על מה כדאי לעשות בהקשר של חינוך ולדורף בבית ובמשפחה. אני מקווה שהועלתי במשהו, ונתראה בפרק הבא. להתראות.